קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
השיעור יעסוק היום במעשה פנחס בסוף פרשת בלק. התורה אומרת את המקרה הטרגי שעם ישראל אחרי מעשה בלק ובלעם, שהעם התחיל לזנות עם בנות מואב. הגיע מצב עד כדי כך שזמרי עשה מעשה לעיני בני ישראל, בא על המדיינית, לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל. התורה אומרת שפנחס ראה את המעשה, לקח רומח בידו וידקור את שניהם, גם את האיש וגם את האישה. מעשה פנחס נקרא בהלכה מעשה שקנאים פוגעים בו. מקרה שאולי על פי דין אין חיוב מיטה, ואת הדבר הזה נבדוק, אבל מי שקנאי שפגע בו, אולי יש בזה מצווה או רשות, ונדון בנושא הזה. הגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ב עמוד א' אומרת, שם בהתחלה הגמרא דנה באיסור שיש ביהודי שבא על נוכריה, על גויה. אומרת הגמרא שמי שבא על גויה, הבא למלך, אין מורים לו. אחד שבא ושאל שאלה, מה עושים במצב כזה, אז בית דין אינו מורה לו, אינו פוסק לו מה לעשות. אומרת הגמרא, לא רק זה, אלא אם פירש זמרי והרגו פנחס, אין נהרג עליו, שהרי רודפו. אם זמרי היה מתאמץ והיה הורג את פנחס, זמרי אינו נחשב רוצח, אינו חייב מיתה, בגלל שסך הכל הוא הגן על עצמו, הגנה עצמית, והוא הרג את פנחס. והיינו שלפנחס יש דין רודף. משמע מהגמרא כאן, שמה שפנחס עשה, הוא אינו דבר חיובי, לא רק זה, אלא בעצם הוא חייב מיתה. אפשר להסביר את זה, שבכלל אין מצווה להיות או לעשות מעשה קנאות כזאת, ולכן לא מורים, ולכן אולי זה דבר טוב לעשות, אולי זה חיובי, אבל אין חיוב לעשות את זה, אין מצווה לעשות את זה. לחילופין, אולי באמת אין מצווה, אבל זה גם כן אפילו דבר חיובי אינו נחשב. לא רק שאיננה מצווה, אלא זה נקרא מעשה שלילי. אמנם אם פנחס הרג את זמרי, אז אנחנו לא נעניש אותו, אבל לא נראה את זה כדבר חיובי. האפשרות השלישית היא שבעצם זה כן דבר חיובי, ואולי אפילו יש מצווה בדבר, אבל לא מורים כן, משום שבית דין אינו מתערב במעשה כזה. זה לא עניין של בית דין, זה עניין של אנשים פרטיים שהם קנאים, שיש עליהם אולי מצווה לפגוע במי שעובר את העבירה הזאת, אבל זה לא עניין של בית דין. באותו עמוד בגמרא יש ביטוי מאוד מפורסם שהגיע מחמת הגמרא, שאומרת שפנחס בא ושאל את משה מה עושים. ראה מעשה ונזכר הלכה. והוא בא למשה ואומר לו, יש הלכה כזאת, הבועל התקוטית, קנאים פוגעים בו. כנראה שפנחס נזכר בהלכה, יש, הוא, היה מקום לחשוב שההלכה הזאת נאמרה בפרשתנו. יש חידוש בפרשתנו שיש מושג של מעשה פנחס. אבל מתוך הגמרא, משתמע שהיה מקור יותר קדום. זאת אומרת שהייתה הלכה למשה מסיני, נאמרה לו למשה הלכה זו שיש מושג של בועל ארמית קנאים פוגעים בו, ולכן פנחס שראה את המעשה נזכר בהלכה ושאל את משה, הרי יש הלכה כזאת. ומשה השיב לו, קריינתי גרת איהו לוי פרוונקה, או פרוונקה. מי שמביא את המכתב, הוא יבצע. השליח שמביא את המסר הזה, שהוא צריך לבצע. במילים אחרות, הפשט הפשוט בגמרא, שמשה יעץ לפנחס לעשות את הדבר הזה, לא שמשה יטפל בזה, אבל הוא הציע לפנחס לעשות את זה. כשנעסוק בדברי הראשונים ונתעמק בהם, נמצא שיטות שונות בנושא. הר"ן, שם במסכת סנהדרין, אומר, אף על פי שהוא ברשות הוא עושה, וגם שהוא מצווה בדבר, יכול להיות שאני טעיתי בקריאת הר"ן. הר"ן אומר, גם שהוא מצווה בדבר, יכול להיות שהכוונה שלו וגם שהוא מצווה בדבר. קודם כל אומר הר"ן שיש רשות לעשות מעשה פנחס. לא רק זה, זה מצווה. כמובן הקושי עולה מיד. אם זה מצווה, אז איך יעלה על הדעת שזמרי יצא נקי אם הוא יהרוג את פנחס? הרי מה שפנחס עושה זה מצווה. אין לו דין שרודף. יש לו דין שמי שעוסק במצווה. אומר הר"ן, מאחר שאינו עושה ברשות ביתים, דאם בא למלך, אין מורים לו, ואינו דומה לרודף שהיה רודף אחר רודף להציל, שאם נהפך והרגו, שוודאי נהרג עליו. אותו הרודף ברשות ביתים הוא עושה, שאם בוא ליטור רשות. אומר הר"ן, זה ברור שביתים לא היה אומר לפנחס לעשות את זה, ולכן הוא שונה מאשר בן אדם שבעצם הולך להציל מישהו על פי הוראת בית דין, אם תהיה הוראה כזאת. נניח שאני רואה את פלוני רודף אחר מישהו להורגו. כמובן אין לי זמן, אני לא מאמין שמישהו הלך לבית דין לשאול במצב כזה מה הדין. אבל אחד הלך להציל את הנרדף והוא הורג את הרודף. מה שהוא עושה זה לא רק נחשב מצווה, זה נחשב ברשות ביתין. ביתין היה מורה לו לעשות את זה. היות שביתין היה מורה לו לעשות את זה, אז אם הרודף שהולך להרוג את הנרדף מתהפך והורג את הרודף אחריו, את המצווה בדבר, אז שם יש חיוב מיתה. אז אומר הר"ן, והוא ממשיך ברעיון חשוב, אם למשל אני רודף אחרי מישהו שהולך לרדוף מישהו, אז מה שהוא צריך לעשות, אותו הרודף שרוצה להינצל ממני, אז הוא פשוט חייב להרים ידיים, לשים את נשקו בצד, ולא להרוג אף אחד. ממילא אני לא ארוג אותו, אני יכול להרוג אותו רק כדי להציל את הנרדף, אבל אם הוא ירים ידיים, אז אין לי מה לעשות. אומר הר"ן, היה לו לעמוד בעצמו שלא ירדף אחזר להורגו. ממילא אותו רודף לא יכול להרוג אותי, הוא חייב להפסיק. מה שאין כן במקרה הזה, שהוא כבר עבר את העבירה. הרי זה דבר שצריכים לשים לב. בדרך כלל ברודף הוא הולך לבצע עבירה, הולך להרוג מישהו, ממילא מותר לי להציל את החייב, את חייו של נרדף, ובזה אני גם מציל את הרודף מעצם העבירה. במקרה שלנו, הרי זמרי כבר עבר את העבירה. הוא בא לאישה הזאת לעיני משה, לעיני כל העדה. אז בזמן שאני הורג אותו, מה אני מצליח לעשות? להציל אותו מעבירה? הרי הוא כבר עבר את העבירה. אומר הר"ן, זה שהוא בא על הכותית, אין הקנאים פוגעים בו כדי להצילו מן העבירה, שכבר נדבק בה, הוא כבר עבר על העבירה. אלא לעשות בו נקמה. וכאן יש חידוש של הר"ן. מה שפנחס עושה זה בעצם נקמה. מעניין, נקמה על מה? על זה שבן אדם עבר עבירה? יש מושג כזה של נקמה על בן אדם שעבר עבירה? הנקמה כזאת לכאורה היא כמו שכתוב בתורה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. מה הכוונה? אנשים שהכשילו אותנו, אנשים שעברו עבירה כזאת, הם פגעו בעם ישראל מבחינה רוחנית, ויש מושג של נקמה שזה מעין קידוש השם. בעצם מה שפנחס עשה זה אקט של נקמה, זה אקט של קידוש השם. אמנם זה מצווה לפי הר"ן, אבל איננה מצווה שאם היה שואל בית דין היו אומרים לו לעשות. בית דין אינו מתערב. כמו שאמרתי באפשרות אחת, אמנם יש מצווה, אבל זה לא עניין של בית דין. זה עניין של אנשים פרטיים, משום שאין כאן עונש מצד דין, אלא יש מושג של קידוש השם. וזה לא קשור באופן מיוחד לבית דין, זה קשור לכל אחד ואחד באשר הוא קנאי. נראה בהמשך מי יכול להיות קנאי במצב כזה, אבל זה שייך לכל אחד שהוא במצב כזה של קנאי, שיכול לנקום, להרוג, כדי לגרום קידוש השם. ראשונים אחרים חולקים על הר"ן. אנחנו נתייחס לדברי רבנו ירוחם. רבנו ירוחם כתב ספר בשם תודות אדם וחווה, והספר הזה הוא מאוד קשה להשתמש בו בגלל שהוא נתפס רק באותיות מסוג ישן מאוד, בלי מפתחות, בלי הערות, והספר הזה ממתין לגואל שמישהו יוציא אותו בצורה מסודרת, בצורה מדעית, אבל יש כאילו אגדות בקשר להוצאת הספר הזה, ואין כאן המקום היום לדבר על זה. בכל אופן, ברבנו ירוחם, בחלק שנקרא ספר מישרים, נתיב 31, הוא כותב שכמובן, אם הקנאי הורג אותו, ולא בעלי מלך, פטור. אם בעלי מלך, אין מורים לו כן, על פי הגמרא שקראנו, אלא אם כן נעשה מעצמו, ודווקא בעושה מעשה בפרסיה, אז פטור. אם פירש הבועל והרגו, קנאי אחר שפרש, נהרג קנאי עליו. הקנאי יכול להרוג אותו רק אם עובר את העבירה, לא אם הוא פרש. אם הבועל נהפך והרגו לקנאי, אז אינו נהרג כי רודף. זה על פי הגמרא בסנהדרין. מוסיף רבן ירוחם, כי איננו אינו מצווה. עוד פעם, יכולים לקרוא כי אינו מצווה, או אינו מצווה להורגו, אלא רשות בעלמא. הרבן ירוחם משתמש במילה מפורשת אינו מצווה, הר"ן אמר שזה כן מצווה. אמנם זה לא מצווה שבית דין הטיל עליו, אבל הוא מצווה בדבר או שהוא מצווה בדבר. אומר רבן ירוחם, אין מצווה בדבר, אלא רשות. יש היתר, ולכן מי שהרגו, אם פנחס הורג את זמרי, מותר, יש לו רשות, אבל היות שזה לא מצווה, ממילא זה יותר מובן, אם זמרי מתהפך והורג את פנחס, אז זמרי פטור. אבל מה יקרה אם בן אדם שלישי, לא זמרי ולא פנחס, יהרוג את פנחס? לפי הר"ן, יהיה לנו מאוד קשה להגיד שאותו בן אדם נקי. שהרי מה שפנחס עושה זה מצווה, אמנם לא ברשות בית דין. היות שזה לא ברשות בית דין, אז אם זמרי יהרוג את פנחס, הוא פטור. האם נרחיב ונגיד שכל מי שהורג את פנחס יהיה פטור? הרי פנחס הוא כן מצווה בדבר. אמנם לפי רבני ירוחם, היה מקום להגיד, היות שאין מצווה בכלל, אמנם אם פנחס הרג את זמרי הוא פטור, אבל אין מצווה בכלל, אז אולי כל אחד יכול להרוג את פנחס. אומר רבנו ירוחם, לא, אל תתאה בזה. אומר רבנו ירוחם, נתן לו רשות להורגו. יש, היות שזה לזמרי, יש רשות להרוג את פנחס, אבל לאו רודף ממשהו. אל תסתכלו על פנחס שהוא רודף. אם פנחס היה נחשב רודף, אז כל אחד יכול להרוג אותו. אבל פנחס הוא מצא ביניים. אינו מצווה, יש לו רשות, היות שיש לו רשות, הוא לא נחשב רודף. ממילא זמרי יכול להרוג אותו בגלל הגנה עצמית. אבל מישהו אחר אומר, אני מצטט עכשיו, אדם אחר שהרג לקנאי נהרג. פנחס הוא במצב שיש לו רשות להרוג, אינו מצווה, הוא מסתכן שזמרי יכול להרוג אותו, אבל שום בן אדם אחר לא יהרוג אותו, אפילו לפי רבנו ירוחם. מסתם הרן ודאי יסכים, שלפי הרן מה שפנחס עושה זה מצווה, אז מסתם מי שהרג אותו יתחייב, רק זמרי יש לו זכות של הגנה עצמית. אז ראינו שתי שיטות. ראינו שלפי הרן, מעשה פנחס הוא נחשב מעשה מצווה, אולי מצווה בדבר, אבל ודאי שיש כאן מצווה. לפי רבן ירוחם יש לו רשות בלבד. ברמב״ם, בלכות איסורי ביה, יש הלכה מעניינת מאוד. הרמב״ם חושב שקודם כל באותו פרק הרמב״ם דן באיסור בכלל ש... יהודי שבא על גויה בלי אישות. כמובן, אם יהודי יבוא על גויה דרך אישות, לפי הרמב״ם הוא עובר על איסור שלא תתחתן בה. אבל האיסור לפי הרמב״ם הוא רק דרך חתנות, דרך נשואין, כאילו שיש נשואין. אבל הרמב״ם חושב, מי שבא על גויה דרך זנות, אז מקים אותו מכת מרדות מדברי סופרים. קשה לדבר על האיסור דאורייתא, לפי הרמב״ם שיש בבעל הגויה, אומר הרמב״ם שזה בעצם גזירה שלא יבוא להתחתן. אבל התורה, איסור התורה זה בדרך גויות. אם כן, אז מה ההלכה שלנו? הרי זמרי בעל גויה, ולפי הרמב״ם, אם זה לא דרך חתנות, אינני יודע אם יש כאן איסור תורה בכלל. אומר הרמב״ם בפרק י' ב' הלכה דלית. כל הבועל גויה, בין דרך חתנות, בין דרך זנות, אם בעלה בפרסיה, והוא שיבעול עיני 10 מישראל או יותר, אם פגעו בו קנאים והרגו, הרי אלו משובחים וזריזים. הרמב״ם לא השתמש בלשון מצווה ולא בלשון רשות. הוא אומר, זה דבר חיובי. אם פגעו בו קנאים והרגו, הרי אלו משובחים וזריזים. ודבר זה הלכה למשה מסיני, וראיה לדבר זה מעשה פנחס בזמרי. אומר הרמב״ם שיש הלכה למשה מסיני, ואנחנו מצאנו כזה דבר בפנחס. למה הרמב״ם לא השתמש במעשה פנחס כמקור? אז אני כבר הסברתי, שפנחס ראה את המעשה ונזכר בהלכה. כנראה שההלכה קדמה למעשה הזה, ופנחס רק נזכר בו. ממילא אומר הרמב״ם, שדבר זה הלכה למשה מסיני, שקנאים פוגעים בו, ו... הוא משובח וזריז. זה כנראה דבר חיובי. הרעבד משיג עליו, ואומר הרעבד, במה דברים אמורים שיתרו בו ולא פירש? אבל לא יתרו בו, לא אמרו, הרי אלו משובחים. אומר הרעבד שצריכים כאן התראה. כשיש התראה, אז זה זריז ומשובח. אבל אם לא יתרו בו, איך אפשר להגיד שזה משובח? קודם כל נעמוד על דברי הרמב״ם. לפי הרמב״ם, מה ההלכה הזאת שקנאים פוגעים בו? הרי אמרנו שבעצם אני אפילו לא יודע את היסוד תורה שיש בדבר. יהודי שבא גויה, אמנם כמובן זה דבר לא רצוי ודבר אסור מדרבנן, והרמב"ם ממשיך ממשיך להגיד, אל תהיה, אל תחשוב שזה אבון קל. אבון זה אומר הרמב"ם בהלכה זין, אף על פי שאין בו מיטת בית דין, אל יהיה קל ביניך, ויש הפסד וכולי וכולי. כמובן שהדבר הוא חמור מאוד, אבל עונשו מפורש בדברי קבלה שהוא בקרית, אבל זה איסור חמור מאוד, למרות שהרמב״ם אינו מתייחס לאיסור תורה שיש בדבר, אבל הרמב״ם מדגיש שזה איסור חמור. אבל מצד דין תורה, איך פנחס הרג אותו? איזה עבירה הוא עבר? כנראה שהרמב״ם חושב שיש בזה מושג של קידוש השם, כמו שראינו ברן, וכמובן הדבר הוא בולט בזמן שכתוב שעל האיסור, הדין של קנאים פוגעים בו, זה רק במקרה שהוא יבעול לעיני 10 מישראל או יותר, כשיש מניין. אם אני הורג אותו מחמת עבירה, מה זה משנה אם היה שם מניין או לא? העבירה משתנה אם יש שם מניין או לא? אנחנו מצאנו בחילול שבת שיש הבדל בין אחד שחילל שבת בפני 2 שחייב מיטה, ואחד שחילל שבת בפני 10, שלא רק שהוא חייב מיטה, בזמן שאי אפשר להפעיל דיני עונשים בבית דין, אז הוא נחשב מומר, והוא נחשב, המחל שבת בפרסיה, נחשב כמומר לכל דבר, ופוסל יין במגעו. אבל כמובן, זה רק כמו עושה את זה בישראל, בעשרה מישראל, במניין. שם העבירה של חילול שבת לכאורה, גם כן היא אותה עבירה אם אני עושה את זה במניין או בלי מניין. אבל העדות שבן אדם מעיד בפרסיה שהוא כופר במעשה בראשית, כך רשי למד בחולין, זאת הסיבה שהוא פסול, שהוא הופך להיות מומר. וזה רק אם יש עדות בפני 10 אנשים. אם הרמב״ם אומר גם כאן, שמי שבעל ארמית, מי שבעל גויה, רק יש דין קנאים פוגעו רק כשהוא עשה את זה מישראל, סימן לכאורה שהעבירה היא לא מחמת עבירה מסוימת, אלא מחמת האכילו השם שיש בדבר, ומי שעושה מעשה פנחס, הרי הוא מקדש שם שמיים. ולכן הרמב"ם אומר, זה משובח. לפי הראב"ד, כנראה יש הלכה אחרת לגמרי. לפי ההלכה של הראב"ד, יש כאן התראה. מעניין מאוד, התראה, יש כאן שני עדים בכלל, ואומר הרייבד, אם יש התראה אז זה נחשב מעשה רצוי משובח. כנראה שהרייבד חושב שבאמת זה שהורגים, זה שיש דין של קנאים פוגעים בו, זה בעצם מעשה בית דין, אבל הלכה כאן מחדשת שכל אחד באופן אישי יכול להפך להיות בית דין עצמאי לדבר הזה. אבל הוא צריך להתראות בו. ואולי באמת הראב"ד הבין שפנחס התרא בזמרי. בזמן שהוא הלך למשה ושאל אותו את השאלה, מה הדין והיה לו לזמרי לפרוש, אולי הוא התכוון, אולי הראב"ד הבין שהכוונה הייתה שבאמת פנחס התרא בזמרי, זמרי שמע והתעלם לגמרי, ממילא מה שעשה פנחס זה מעשה משובח. מה קורה אם לא התרו בו? ברייבד עצמו קשה לדעת. יכול להיות שהרייבד חושב שמעשה פנחס זה מעשה משובח אם הייתה התרה, אבל אם לא הייתה התרה, יכול להיות שעדיין פנחס מותר לו להרוג. אולי כאן במקרה הזה אני אגיד שיש לו רשות. אולי אם באמת הוא יתראה בו אז זה משובח, אולי הוא חושב שזה באמת מצווה, אולי לא כמו שהסברתי ברמב"ם. אבל כשאין 10, כשאין המושג של התראה במקום, אז אולי הרייבד יסכים שמותר לפנחס להרוג אותו, אבל כאן יש רשות, אבל לא הייתי אומר שזה זריז ומשובח. בקיצור, הלינו שתי אפשרויות למה אפשר להרוג את זמרי. אולי בגלל שיש בזה מושג של קידוש השם, אולי בגלל מעשה העבירה. וכאן יש מקום לדון האם מותר להרוג גם את האישה. הרי פנחס הרג את האישה, וכתוב בתורה במפורש שפנחס בא וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה על כובתה. הוא הרג את שניהם. למה האישה גם כן? למה הרגו את האישה? אם זה בגלל קידוש השם, אם זה בגלל עבירה, צריכים להבין מה מקומה של אותה מדיינית במושג של העבירה הזאת, במואבית, מואביה, בדין הזה, האם היא באמת מצווה בקידוש השם, האם יש לה איסור, ומה שפנחס עשה זה אולי מעשה חריג, בדרך כלל האם באמת במעשה כשקנאים פוגעים בו, האם מותר באמת להרוג את האישה. לכאורה, לא נרחיב את הדיון, אבל אולי זה קשור לסיבה שהורגים את זמרי. אם הורגים את זמרי מחמת קידוש השם, אז אולי ניתן להגיד שאי אפשר להרוג אותה, להרוג אותה, שהרי היא לא מצווה על קידוש השם, שהרי אין לה קשר לחילול השם. אבל אולי יש סיבה אחרת שהורגים אותה, וזה בגלל שבא קלון על ידה, בגלל שהיא הגורמת לבושה שנגרמה, ואולי הגורם לבושה גם כן נהרג, ואין כאן המקום להרחיב את הדיבור על זה. אם אנחנו נפרש שמעשה פנחס היה מעשה קנאות, ונגיד שבעצם מה שהוא עשה זה לא מורים, כן? זה בן אדם בעצמו שבא לשאול, אז אנחנו צריכים לדון מבחינת היסטוריה לא מקומית של פנחס, האם המעשה של קנאים איך מסתכלים על מעשה של קנאים פוגעים בו. בקשר לזה אני רוצה להזכיר דברי רב אהרון סולובייצ'יק, שדיבר בשיחה פרשת השבוע בפרשת ויחי לפני הרבה שנים. בזמן שכתוב בתורה שיעקב בירך את הבנים שלו, כתוב אצל שמעון ולוי כמה משפטים שלכאורה קשה למצוא בהם ברכה. אומר יעקב, כלי חמס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תיחד כבודי, כי ואפם הרגו איש וברצונם עקור שור, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה, אחר כן ביעקב ואפיצם בישראל. איפה מצאנו כאן ברכה? וכתוב בתורה, וזאת אשר בירך אותם אביהם ויברך אותם. איפה יש ברכה? או, כתוב בזוהר שאומנם יעקב לא בירך את שמעון ולוי, אבל משה בא והשלים את הברכה. בזמן שכתוב בתורה בפרשת וזאת הברכה, גם אצל שמעון וגם אצל לוי יש ברכות, ברכות משה. שואל הזוהר, אינני מבין, אם התורה או יעקב לא ראה לנכון לברך את שמעון ולוי, אז למה משה כן בירך אותם? משה בירך אותם, למה יעקב לא בירך אותם? האם התכונה שיעקב תיאר אותה, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה, ולכן בסודם אל תבוא נפשי, היא מידה חיובית או מידה שלילית? אם היא מידה חיובית, יעקב היה צריך לברך. אם זה מידה שלילית, משה גם לא היה צריך לברך. אומר הזוהר, שאומנם המידה שלהם הייתה מידת קנאות. ומידת קנאות היא מידה מסיטרה דסמאלה דשכינתה. זה מצד השמאלי של השכינה. ורבאון הסביר באופן שמובן לא כל כך לפי הכללים המקובלים, המושגים בקבלה של סיטרה דסמאלה דשכינתה. הוא דיבר יותר בלשון בלבטים. הוא אמר שאנחנו מתייחסים לרוב בני אדם שהם משתמשים ביד ימנית. מתי משתמשים ביד שמאלית? אם חס ושלום יד ימנית לא פועלת כמו שצריך, אז בגלל שיש שבר או בעיה אחרת, אז משתמשים ביד שמאלית. אומר, אז אמר רב אהרון, שהמידות שאנחנו מכירים, שהקדוש ברוך, מידות של הקדוש ברוך הוא, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד ללפים, כל אלה הם מידות חיוביות, שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם ביד ימינו. ככה צריכים לנהוג את העולם, ככה זה נורמלי. אבל יש פעמים שיד ימנית אינה פועלת כמו שצריך. ולכן באותם ההזדמנויות, באותם המקרים, חייבים להשתמש ביד השמאלית. זה אומנם לא כמו שצריך להיות, זה מצב שבדיעבד ממש, כשאין ברירה, אז משתמשים ביד שמאלית. קנאות זה מידה מסיטרה דשמאלה דשכינתה. אני לא מעוניין להשתמש במידה הזאת בדרך כלל. אמנם היא כן מידה, אבל מידה שמשתמשים בה חס ושלום כשהיד ימנית לא פועלת, כשהמידות הימניות שיש בעולם אינן מפיקות את התועלת הרצויה. אז צריכים להשתמש במידת הקנאות. האם כל מישהו יכול להשתמש במידה הזאת? כתוב בירושלמי שפנחס הוא אליהו. פנחס זה שורש נשמתו של אליהו, ולפנחס יש רוח הקודש. רק מי שיש לו רוח הקודש, מי שהגיע למדרגה רוחנית כזאת, יכול להשתמש במידה דסיטרה דסמאלה דשכינתה. אני עכשיו מבין, לפי דבריו, למה לא מורים כן? אותו פנחס, הוא הכיר את עצמו, הוא ידע בדיוק מה שהוא עושה, זה לשם שמיים. מידת הקנות בערה בו, והוא ידע מתי להשתמש במידה הזאת. ממילא, הוא יכול לעשות את הפעולה. אבל איך בית דין יכול להורות לו לעשות את זה? איך מישהו יכול להגיד על מישהו אחר, יש לך רוח הקודש כזה, יש לך מידת קנאות שאני יודע שאין לך שום מניעה, שום אינטרסים אישיים, חוץ חול, הכל רק לשם שמיים. שיש לך מושג כזה של רוח הקודש, ואתה יודע מתי להפעיל את הסיטרה דשמאלה דשכינתה. זה בית דין לא מורים. רק פנחס שיצא מתוך העידה, שהוא אליהו, יכול לבצע פעולה כזאת. וגם כלפי פנחס, בצורה טבעית, אף על פי שמה שהוא עשה זה זריז ומשובח, הצורה הטבעית היא שזה יביא לידי כישלונות, לידי מכשולים. הנציב אומר על הפסוק, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, אומר הנציב, מי שעשה מעשה קנאות כזאת, אז בשורש נשמתו יש פגיעה שהוא הפך להיות כלי משחית. וזה חייב להשאיר צלקת על הנשמה. הקדוש ברוך הוא כאן בירך את פנחס, מידה כנגד מידה. היות שהוא ידע זה מה שעלול להיות מתוך מעשה פנחס, לכן יש ברכה מיוחדת, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, הקדוש ברוך הוא הבטיח לפנחס, בגלל שהוא הקנאי האמיתי, שהוא זריז ומשובח, אולי יש מצווה בדבר, אולי זה רשות, אבל בוודאי, אצל פנחס, היינו אומרים זה זריז ומשובח, לכן התורה מבטיחה לו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, הנני נותן לו את בריתי שלום.